פסקה ב'. עבודת השם נחלקת לשתי מערכות. המערכה האחת נובעת ממה שצריכה להיות מתגלה במעשים אותה ההכרה, שהיא מודבעת ומחויבת להיות קבועה בנפש האלוהית שבאדם, שמתוכה הוא מרגיש שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, להודות לו על טובו ולפאר שם תפארתו. כשאותה הכרה מתגלה במעשים, יוצאים על פי המעשים דתיים, מוגדרים ומפורטים ומחוזקים בקביעות ציבורית שווה. והמערכה השנייה היא באה לא לבד להוציא לפועל את ההתגלות של כבוד השם מתעלה כי אם להטבת החיים של הפרט ושל הכלל, ועל יסוד המצוות של מוגדרות בגדרים אלוהים בתורתנו הקדושה, ושל הכלל. על יסוד המצוות של מוגדרות בגדרים אלוהים בתורתנו הקדושה, ידע התורה ויצווינו השם אלוהינו לעשות כל החוקים האלה לטוב לנו. שאין ביסודן עבודה של טובה, ומכל מקום, וצדקה תהיה לנו כי לשמור לעשות, שאותה הרגשה הכללית של הכרת כבוד השם על ידי החרדות אל דברו, ממילא היא מתגלה בעשיית מצוותיו. גם לעמים שדבר השם לא נגלה להם, לעניין חוקים מושבתים מעשיים שהוא דבר מיוחד לישראל, אפשר שתתכונן אצלם צורת דת. יש בה גם כן הבא של קדושה בסדרי עבודה על פי הרגשה התאורה של הכרת כבוד השם שתצא לפועל על ידי מעשים כאלה שלפי מצב הנפש שלהם יש להם יחס וסמך לאותה הכרה. אמנם אותו חלק העבודה המיוחד בתעודתו הטובה לכונן בפועל את חפץ השם בעולמו הוא סגולה מיוחדת לישראל, ועל זה נאמר ונפלינו אני ועמך ומגיד דבריו ליעקב לא אסכן לישראל ומשפטים בלידהו. ועל כן יש לצד המשפטי שבתורה שהוא בוודאי בא לתיקון העולם בפועל יחס מיוחד לישראל דווקא. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אומות העולם, כי כדי להמשיך את גילוי הטוב האלוהי הכללי, הקיים והנצחי במעטה המעשי של סדרי החיים המוגבלים, צריך דווקא כוחה של הנבואה השלמה, שנתייחדה לישראל באדון הנביאים עליה ושלום, שנגלה דבר השם לו פה על פה. ברור. טוב, אז נמשיך. ג' הוקרת תלמיד חכם, אני שאלתי האם ברור. אני נתתי שתי שניות בערך כדי לענות. ברור או לא ברור? אז זה לא ברור. בסדר, טוב, תודה שאתה אומר. אני, כשאני קורא, אף אחד לא עוצר אותי, אז אני לא יכול לדעת אם זה מובן או לא מובן. טוב, בסדר. טוב, ב', אז אנחנו נקרא עוד פעם. עבודת השם נחלקת לשתי מערכות. כלומר, מדובר פה על העבודה, לא על הידיעה. כן, יש בחיי האדם, היודע את השם, יש מימד של עבודת השם. מהי התכלית של החיים, אגב? לדעת את השם, ברור. אבל כדי לדעת את השם, צריך לעבור דרך שלב חשוב מאוד שנקרא עבודה. הביטוי של העבודה אצלנו הוא קיום המצוות. או זה עבודת השם על ידי קיום המצוות. מלבד זה יש עבודת השם ספונטנית, שאיננה באה לידי ביטוי במעשים מוגדרים, אלא בכל מיני מעשים אמנם וחוויות המשתנים לפי ההרגשה של האדם. כלומר, זה ההבדל בין שולחן ערוך לבין רב שלמה קרלבך. שולחן ערוך אומר, זה מה שחייבים לעשות. לא פחות, יותר אתה רוצה, אבל לא חייבים. רב שלמה קרלבך אומר, קודם כל נדבר על הלב של היהודי. כן? אז יש שתי בחינות. אז גם פה, עבודת השם נחלקת לשתי מערכות. המערכה האחת נובעת ממה שצריכה להיות מתגלה במעשים. אותה הכרה שהיא מוטבעת. כלומר, ההכרה המוטבעת צריכה להתגלות במעשים. איזה הכרה? שהיא מוטבעת ומחויבת להיות קבועה בנפש האלוהית שבאדם. יש לאדם נפש בהמית, ויש לאדם נפש אלוהית. מצד היות לו נפש בהמית, הוא צריך לתקן את העולם, לעשות אותו נוח. למשל, לבנות תשתיות, כבישים. אני יודע, כל מה שנדרש כדי שאדם יוכל לחיות. כן? כל הטכנולוגיה, זה בא מצד הנפש הבהמית של האדם, שצריך להתמודד עם הקשיים שבעולם. תגידו לי, אבל למה בעלי חיים אין להם טכנולוגיה? התשובה היא כי בעלי חיים מבחינת הטבע יותר מתוקנים מאיתנו. למשל, בעלי חיים יש להם, הרבה בעלי חיים יש להם פרווה. ולכן הם לא צריכים להמציא בגדים. בעלי חיים שאין להם פרווה, הם נכנסים לתרדמה ברגע שקר. אז אם כן, החיים אצלם פשוטים. בעלי חיים לא צריכים שהבשר יהיה מבושל. בשר נע, זה טוב להם. לאדם בשר נע זה לא טוב, הוא צריך לבשל. לכן דווקא החולשה של האדם היא זו שהביאה אותו לפיתוח של טכנולוגיה כדי להתגבר על החסרונות שלו. כן, כמו שהמהר"ל כותב בתחילת ספר תפארת ישראל. הוא כותב שזה שמצאנו שיש לאדם יכולת טכנולוגית לעשות בגדים, לעשות בתים, לעשות כל מה שהאדם עושה, מי יערוב לי שזה מצד מעלת האדם? אולי זה מצד חסרון האדם. כן? שהאדם יש לו חיסרון מצד הטבע, לכן הוא צריך להשלים אותו. כן? מה הגבול? של מה? הגבול של הפיתוח, כמה שצריך. גם האדם שמסתפק במעט, אז נגיד הוא צריך בקטה. נכון? בקטה קטנה. קרוון. רגע. קרוון, יש בטבע? אין. אין קרוונים בטבע. זאת אומרת, אפילו האדם הפשוט ביותר, הוא זקוק לטכנולוגיה שעוברת דרך סין וארגנטינה ואלסקה. כל זה כדי שהוא יוכל לסעוד סעודת שבת. במידה מסוימת כן. זאת אומרת, האדם זה יצור לא מסופק בצורה קיצונית. הוא זקוק להתיישב בירח, והוא רוצה לדעת מה יש במאדים. זאת אומרת, זה בעל חיים מאוד מאוד מיוחד. אפשר לומר שההגדרה של האדם זה שהוא בלתי מסופק. כן? המהר"ל מעיר על זה שאדם בגמטריה, מה? מה זה מה? זה שאלה כל הזמן. מה? אדרבה, אדם שלא שואל שאלות, נראה לנו קצת מטומטם כזה. חתול שלא שואל את עצמו שאלות, בסדר גמור. כן? חתול מטאפיזי זה לא קיים. אבל, מה? זה יודע שזה באורחנו. כלומר, כל חיסרון יש לו גם מעלה. לכן, הבהמה בא, מה? בא נמצאת השאלה שלה כבר, כלומר, המה שלה כבר נמצא בה. ולכן, התשובה לשאלתה מזומנת לה באופן מיידי. כן. הדחף לטכנולוגיה והמעצלות. כן, זה גם יכול להיות, בהחלט. אדם יום אחד אמר לעצמו, למה לי לטחון את החיטים ולהזיז אבן כבדה אם אני רואה שזרם המים יכול לעשות את זה? ואז הוא ימציא את גלגל המים כדי שיוכל לנוח. נכון? זאת אומרת, ההתפתחות של הטכנולוגיה זה נובע מן העצלות. בסדר, אין בעיה. היום אגב זה הצליח. החברה המודרנית היא חברה שבה יש לאדם פנאי. עד לפני, פנאי, כן, פנאי. לא, יש. עד לפני 150 שנה, 98% מבני האדם לא היה להם זמן לשום דבר. ורק שכבה קטנטנה היה לה זמן. היום יש מה שנקרא תרבות הפנאי. זה אפילו מחובתה של המדינה לדאוג שיהיה לך מה לעשות בזמן הפנאי. מה יהיה אם לא יהיה סטדיון, לא תהיה בריכה, העירייה לא תתפקד, יפטרו את ראש העיר. מה זאת אומרת? אתה לא דאגת לתרבות הפנאי. יש לאדם פנאי היום. לכן יש מדשאות ענקיות כדי שיוכלו לעשות פיקניק. מה אתה אומר? נכון.
לא.
כן? לא יודע. זה עניין של הערכה סובייקטיבית. אה? סובייקטיבית. לא.
אתה קונה הכל עם מוכן, הכל, העוף מוכן, היום לא יודעים להכשיר לך את העוף. אתה אומר לאישה צעירה, תכשיר לך מה זה. איזה מציאות, תעזור מה הרב, לא יודע את זה.
סליחה, כבודו עשה ראש השנה, נכון?
מה?
אמת או לא? כבודו עשה ראש השנה ביומיים האחרונים. כן, היית צריך בכלל לעשות פחמים כדי להדליק את האש?
לא.
היית צריך שמישהו ככה יעמוד שעות ליד הקיריים?
לא, אבל היה לי זמן פנו לדברים שהשתמשתי בהם. כן, היה לי משנה מה
המשאבים. אבל לא משנה.
רגע, מה הרב
ישאל?
הרב ישאל את הדורות הקודמים. לא היה להם אותו זמן?
לשאול את הדורות הקודמים, יש איסור דאורייתא לעשות את זה.
לא, רק לשאול, לא...
אז יש איסור דאורייתא לשאול את הדורות הקודמים. נכון? זה דור של המתים, מה זאת אומרת? אסור לשאול אותם.
עכשיו,
מה?
דור אחד קדימה.
דור אחד קדימה זה משהו אחר, אבל דורות הקודמים, ודאי, אם אני אתחיל לשאול מישהו שלפני 200 שנה, זה ממש לא נעים, זה לא בסדר. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שזה לא כל כך הנושא שלנו. כלומר, מה שרציתי להסביר, מה שהרב כאן מסביר, שיש דברים שנובעים מ... ההכרה הקבועה מצד הנפש האלוהית שבאדם. לכן, עד עכשיו הסברתי מה לא הנפש האלוהית. הנפש הלא אלוהית, דיינו הנפש הנקראת בהמית, היא מפתחת טכנולוגיה והיא שולחת טילים לירח. בנוסף לכך, יש באדם נפש אלוהית. מצד הנפש האלוהית, מתחייבים מזה מעשים אלוהיים. כן, ככה מסביר המהר"ל בתפארת ישראל. כיוון שיש לי נפש אלוהית, אז לא מספיק המעשים הטכנולוגיים שבאים מצד השלמת הנפש הבהמית שלי. לכן יש מצוות. זה הצד האחד של עבודת השם. כלומר, קיום אותו רעיון המובא בתפארת ישראל, פרק א', שכשם שיש מעשים הנובעים מן הטבע, כך יש מעשים הנובעים מן הצד האלוהי שבאדם, ואליהן המצוות. כן, אז בואו נחזור עוד פעם לנאמר כאן. המערכה האחת נובעת ממה שצריכה להיות מתגלה במעשים, אותה הכרה שהיא מוטבעת ומחויבת להיות קבועה בנפש האלוהית שבאדם. שמתוכה, כלומר מתוך ההכרה הזאת, הוא מרגיש שהוא צריך לתת כבוד ליוצרו, להודות לו על טובו ולפאר שם תפארתו. כן, כלומר, זה כמו בשער הבחינה, בספר חובות הלבבות, שאם האדם יכול מתבונן בכל הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה עמו, הוא מרגיש גם איזו תחושה של הכרת טובה. הכרת הטובה יש לה ביטוי במעשים. בסדר? זה מצד זה. כשאותה ההכרה מתגלה במעשים, יוצאים על פיה מעשים דתיים, מוגדרים ומפורטים, זה שקרה הלכות, ומחוזקים בקביעות ציבורית שווה. כלומר, זה מה שאומרים, ההלכה מחייבת את כולם. את ההלכה, כולם צריכים לשמור שבת. כולם צריכים לא להרבה בשר עם חלב. בסדר. זה מה שנקרא הביטוי המעשי של הכרת הטובה לאלוהים. עד כאן ברור? טוב. והמערכה השנייה, היא באה, לא לבד להוציא אל הפועל את ההתגלות של כבוד השם מתעלה, כי אם להטבת החיים של הפרט ושל הכלל. כלומר, המצוות, יש לזה עוד יתרון, המצוות זה טוב. זה לא כל כך פשוט האמירה הזאת, שהמצוות זה טוב. בגלל שכבר אמור רבותינו, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות, או מצוות לאו להנות ניתנו. למשל, אדם המודר הנאה מחברו, ברור מה שאני אומר? מה זה מודר הנאה מחברו? מה זה מודר הנאה?
מודר הנאה שאין בו הנאה.
לא, אז זה לא זה. אז מכאן ראיה שכשלא מבינים ביטוי בוודאות, צריך לשאול מה זה. בסדר? אתה יודע מה זה מודר הנאה? אז למה לא שאלת?
לא הספקתי
לעקוב. לא הספקת לעקוב. אדם שנודר, נודר זה ביטוי בפה שמחייב, בסדר? אדם שנודר שהוא לא יהנה מפלוני. בסדר? אז אם אותו פלוני פותח לך את הדלת, למשל, עברת על הנדר. נכון? כי אני, אותו אדם, אני מודר הנאה מפלוני. בסדר? נדרתי שפלוני לא יהנה אותי. בסדר? אז אדם שמודר, אז אם אותו אחד גם ינגן לי בכינור, גם כן, אני עברתי. עכשיו, אם אותו אדם, הגיע הזמן, ראש השנה, הוא זה שיודע לתקוע בשופר. אז הוא תוקע בשופר. אני עובר על זה או לא? התשובה היא, לא. מותר שאני אשמע את תקיעת השופר שלו, ואני אצא בה יודי חובתי, כי מצוות לב להנות ניתנו. אפילו שאני נהנה מוזיקלית. אני מאוד אוהב איך שהוא מנגן, אבל זה בכלל לא משנה לעניין, את העניין, כיוון שזו מצווה. ומצווה איננה בשביל הנאה. ברור? אז כך שמה שכאן הרב אומר, שלמצוות יש טוב, זה לא דבר פשוט. מצד שני, אנחנו רואים, נותני טעמי המצוות לדורותיהם, תמיד הסבירו למה המצוות זה טוב. אבל זה לא טוב באופן מוחלט. זאת אומרת, לפעמים, קיומה של מצווה יכול לגרום לי נזק. יכול להיות. אלא שאנחנו אומרים שהטובה היא הטובה בגדול, למרות שבאופן אישי, חריג, אני דווקא סובל מקיומה של המצווה. כן. טוב, הכוונה שזה מטיב. שזה מטיב לחיים של הפרט ושל הכלל. זה בהקשר הזה. כן? יש הטבה. למשל, מצוות צדקה. זה ברור, ההטבה ברורה. יש פחות עניים. כן? או למשל, אני יודע, איסור במות. איסור במות, יש לזה, בכל זאת, יש איזה תועלת. מה התועלת של איסור במות? ריכוזיות. הנה, שיש אחדות באומה. בסדר? לכדומה. עד כאן ברור? כן, מה זה איסור במות? אלו, אתה שם עם הכיפה, מה זה איסור במות?
שמשחקים במות, אתה יכול
לקדוש ברוך הוא שם. שאסור לעשות במות לעבוד את השם שם. יפה. ברוך השם. טוב, ועל יסוד, אז אם כן יש לנו שתי בחינות. יש, אפשר לומר, המצוות מצד היותם הכרת טובה לשם, יש המצוות מצד היותם תיקון החברה. והיחיד. בסדר? טוב. על יסוד המצוות שהן מוגדרות בגדרים אלוהים בתורתנו הקדושה, העידה התורה, שזה היסוד הראשון, נכון? כי לפי היסוד הראשון, המצוות צריכות להיות מוגדרות מאוד. מצד היסוד השני, לא צריך כל כך הגדרה. אני אסביר לי מה הכוונה. יש מחלוקת, לכאורה, בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי, לגבי מעמדן של המצוות השמעיות. מה? מה אתה שואל? שמעיות. יש חלוקה קדומה של המצוות לשניים. זה התחיל אצל רבנו סעדיה גאון. שיש מצוות שכליות, יש מצוות שמעיות. שכליות, הכוונה שהתבונה האנושית מסכימה עם זה. שמעיות, שהתבונה האנושית לא מסכימה. לא מתנגדת, אבל לא רואה את ערך בזה. אבל עושים את זה מצד המשמעת, שמעיות מלשון משמעת. דוגמה, המצווה לכבד את ההורים זה מצווה שכלית. למה? כי החברה האנושית זה עושה לטוב שמכבדים את ההורים. לעומת זה, איסור שעטנז זו מצווה שמעית. כן? לא ברור מה זה משנה אם יש צמר ופשתים או צמר וכותנה. מה זה משנה? פשתים, כותנה, אותו דבר. כן? לכן זה נקרא מצווה שמעית. עכשיו, כשאנחנו נותנים טעמים למצוות, יותר קל לתת טעם למצווה שכלית מאשר למצווה שמעית. אמת או לא? עכשיו, הרמב״ם יש לו העדפה למצוות השכליות על פני המצוות השמעיות. מדוע? כי החלק היותר אצילי שבה אדם זה השכל שלו. ולכן דבר שהוא מבין, זה מרומם אותו יותר. מאשר מצווה שמעית, שאומנם יש לה גם כן הסבר, אבל ההסבר מצריך ידיעות היסטוריות על עובדי עבודה זרה והמנהגים שלהם, כל מיני דברים כאלה. לעומת זה, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אומר שהמצוות השמעיות הן יותר נעלות. כי על ידי המצוות השמעיות שורה שכינה, ורק הקדוש ברוך הוא זה שיודע מהו הסדר הנכון והמדויק להתקשר אליו. לכן מצווה שמעית היא עדיפה מצד מעלתה על מצווה שכלית. אז כאן זה ברור. כן. עכשיו, איך שהרב כאן חילק את המצוות, הוא חילק את זה, אם תשימו לב, גם כן באופן כזה. שהמצוות שבאות להודות לשם, הוא אומר, הן מפורטות ומדויקות. איפה מצאנו את זה בעיקר? במצוות השמעיות. אבל המצוות השכליות לא צריך כל כך להגדיר מהן. למשל, צריך לכבד את ההורים. נכון, יש הלכות, מה זה לכבד אבא? אבל באופן כללי כל אחד מבין שגם אם זה לא כתוב בשולחן ערוך, יש דברים שמכבדים אותו. כן? זה שכתוב מאכיל ומשקה, מכניס ומוציא, זה פרט קטן לעומת מצוות הכבוד בכללה. ברור? זה אגב אחת הבעיות שיש לגבי מצוות מפורטות ומדויקות. למשל, אומר הרמב״ם, צריך לתת טעם למצוות, אבל לא לפרטיהן. לדוגמה, במוסף של ראש חודש, כמה כבשים יש? במוסף של ראש חודש, כמה כבשים? פעם ראשונה. כמה כבשים? פעם שנייה. זה ביום השבת. כן, זה אתה אמרת פעם שנייה, את המוסף של שבת. מוסף של שבת זה שני כבשים. אני שואל כמה כבשים במוסף של ראש חודש? שבעה כבשים, יפה. עכשיו, אומר הרמב״ם, אל תשאל אותי למה שבעה כבשים ולא שמונה, כי אם היו שמונה כבשים, גם אז היית שואל. אלא אומר הרמב״ם, היה צריך לתת איזה מספר. לכן התורה נתנה מספר, כדי שתדע כמה להקריב. אבל אל תחפש לזה מטרה. בסדר? כלומר, אצל הרמב״ם, פרטי המצוות הם מחוץ להכרה השכלית של האדם. לעומת זה, אצל רבי יהודה הלוי, קל וחומר אצל המקובלים, שבעה כבשים, וואו, זה בדיוק מכוון לעולמות העליונים. בול, לא אחרת. אתה תעשה עוד חצי כבש, הרסת את הכל. ברור? עכשיו, אני שוב חוזר פה לנושא. המצוות האלה המפורטות בפרטי פרטים עד כדי שהשכל האנושי לא מצליח להבין מה שיש שם, זה המצוות השייכות להכרת הטובה האלוהית. הם נקראים בתורה חוקים. לעומת זה, המצוות של תיקון החברה נקראות משפטים. בסדר? עכשיו בואו נראה את זה עוד פעם. אומר הרב, על יסוד המצוות שהן מוגדרות בגדרים אלוהיים בתורתנו הקדושה, הידע התורה והיצבנו השם אלינו, לעשות את כל החוקים האלה. לטוב לנו שאין ביסודן עבודה של טובה. ומכל מקום, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות. כלומר, יש לנו זכות. לכאורה, מה זה זכות? אתה עושה דבר שהוא טוב לך. אבל בכן, זה נחשב לך לזכות. שאותה הרגשה הכללית של הכרת כבוד השם, על ידי החרדות אל דברו, ממילא היא מתגלה בעשיית מצוותיו. כלומר, עשה הקדוש ברוך הוא לנו טובה, שאף על פי שיש לה מצוות מטרה טובה, אנחנו מקבלים עליהם שכר כמי שעושה חוקים. במובן מה שאני אומר? טוב. למשל, לא תרצח, כל אחד מבין. אף על פי כן, כשאני מקיים לא תרצח מצד שזה מצוות השם, יש לי שכר על זה. מצד שאני חרד אל דבר השם, חרידות אל דברו, יש לה מעלה גם כן. טוב, עד כאן זה מה שקורה בעם ישראל. מה קורה אצל הגויים? אצל הגויים יש מצוות מפורטות או לא? אין מצוות מפורטות, מצוות כלליות מאוד. כל מצוות בני נוח, מצוות לא תעשה. לא מצוות עשה, נכון? בואו נראה. גם לעמים שדבר השם לא נגלה להם, לעניין חוקים ומשפטים מעשיים, שהוא דבר מיוחד לישראל, אפשר שתתכונן אצלם צורת דת, שיש בה גם כן הבאה של קדושה וסדרי עבודה על פי ההרגשה הטהורה של הכרת כבוד השם, שתצא לפועל ידי מעשים כאלה, שלפי מצב הנפש שלהם יש להם יחס וסמך לאותה ההכרה. שימו לב לחידוש העצום שיש כאן. מה כאן הרב אומר? שהדתות של הגויים זה גם עבודת השם. למרות שזה לא על ידי התגלות. אבל יש הרגשה אינטואיטיבית. המעשה הזה, זה מקרב לאלוהים. אז הם עושים את זה. לפעמים מקבלים קצת השראה מן היהדות גם, לא תמיד. יש, אבל יש אינטואיציות. נכון? יש להם למשל אמונה שאיזה זקן לבוש באדום עם זקן לבן יורד דרך הערובה ומניח מתנות בתוך הנעליים. נכון? יש להם אמונה כזאת. שאף אחד לא מאמין בזה. כי כל אחד יודע שזה ההורים שלו, ששמו לו, בזמן שהוא ישן, שמו לו את המתנות בערובה. אז למה הם צריכים את זה? זה צורת עבודת השם שלהם. זה עבודת השם. זה הצורה שבה הם מרגישים איזושהי קרבה לאלוהים. עד כאן מובן?
גם אנחנו עושים את זה קצת לפעמים עם הילדים.
אנחנו עושים את זה עם הילדים.
משהו תחת לכריות, אומרים לו, המלאך הביא לך וזה...
יש יהודים שעושים דבר כזה? מה? לשים לו מתחת לכרית, אומרים שהמלאך הביא לו?
אכבר, אכבר.
אכבר?
אכבר לא, אני אנחנו אומרים, בבית מלאך.
לא, לא מה.
משהו יותר ברור, הכוס של אליהו הנביא בליל הסדר.
הכוס של אליהו הנביא בליל הסדר.
אמרו כמה ילד, אומרים לו, אתה רואה, עשה קצת, שתה.
נו, אז אולי באמת שתה.
לא.
איך אתה יודע? כן. רק אתם רואים שאם אפילו, נגיד ככה, התנהגויות כאלה קיימות אצל היהודים בתוך פולקלור, אפשר לומר. אז קל וחומר שזה קיים אצל אומות העולם, כי אצלנו יש לנו מצוות לפחות. אז יש כל מיני תוספות, פנפונים של המצוות וזה, אבל אצל הגויים אין מצוות, אז מה הם יעשו? אז הם עושים כל מיני מעשים. והמעשים האלה, מבחינתם, זה דבקות בשם. הרב קוק אומר, אל תצחק על זה, יש לזה משמעות. כן? צריך להבין מאיפה זה בא להם, אבל יש לזה משמעות. זה פותח מאוד על ידי מדע האנתרופולוגיה, שדווקא פותח על ידי יהודי. היה יהודי אחד בשם קלוד לוי שטראוס, אבי האנתרופולוגיה, נפטר לפני שנה, בגיל 100. כן? והוא בעצם חקר את ההתנהגויות של בני האדם ואת המשמעויות התת מודעות שיש בזה. קצת קשור לפסיכואנליזה כמובן. הוא חקר את כל התרבויות חוץ מאחת. תחשבו איזו?
היהדות,
כמובן. כלומר, יהודי לפעמים יש לו בעיה לדבר על עצמו, על אחרים הוא יודע לדבר מצוין. יש גם מה שנקרא המחקר ההשוואתי של הדתות. גם כן פותח מאוד בשנים האחרונות. היה חוקר מרומניה במקור בשם מירסאה אליאד, שעסק בזה הרבה. ואתם רואים שהרעיון הזה, שיש משמעות להתנהגויות הסימבוליות של האדם, זה נמצא גם פה ברב קוק. הדבר הזה פותח מאוד על ידי הרב קוק בספר מצונזר שלו, אני אקרא לנבוכי הדור, שמכל מיני סיבות לא רוצים להוציא אותו לאור, אבל בספר שם מבואר הרבה העניין הזה של המשמעות של הדתות האחרות.
יצא מצונזר או שלא יצא בכלל?
לא, לא יצא בכלל, לא. נגיד ככה. שלב ראשון יצא באינטרנט, לכן אתה יכול להוריד אותו מהאינטרנט, זה לא בעיה.
זה המלא.
מה? זה המלא, כן. אולי פה ושם כמה טעויות של העתקת הכתב יד, אבל באופן עקרוני זה זה. אחר כך הוציאו את זה בשם אחר, תוך כדי השמטת בערך שליש מהחומר, לפי מה שאני בדקתי. בסדר? עכשיו, החלק שצונזר זה כל החלקים שבהם הרב קוק מדבר על המשמעות של הדתות האחרות, ובמקומות שבהם הוא מדבר על התפתחות ההלכה רחמנה לצלן. זה? שני הדברים האלה זה מאוד הפריע לאורחים, ולכן הם החליטו שאת זה הם לא מוציאים לאור. עכשיו כל אחד יכול, אחרי כל זה, להוריד מהאינטרנט ולדעת מה כתוב שם. זאת לא בעיה. אז גם פה, האמת היא, אחד מהמצנזרים אמר לי, מה אתה רוצה? הכל כתוב גם באורות, אז מה? אז איפה כתוב באורות? נראה פה. בסדר. אז שוב אני חוזר, גם לעמים, אני קורא שוב, כן, גם לעמים שדבר השם לא נגלה להם, לעניין חוקים ומשפטים מעשיים, שהוא דבר מיוחד לישראל, איך אומרים? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעו, הללויה. נכון? אז זה מיוחד לנו, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו באופן מפורט, כיצד לשמור שבת, וכיצד לעשות כוס קפה בשבת. נכון? אבל למרות זאת, אפשר שתתכונן אצלם צורת דת. עכשיו יש פה בעיה, אתם יודעים שלפי הרמב״ם, כתוב שאסור לתת לגוי לחדש דת.
לחדש?
כן. אין מניחים אותם, ככה הוא כתב הרמב״ם, אין מניחים אותם לחדש דת ולעשות מצוות מדעתם. ככה הוא אומר, אלא או יהיה גר צדק ויקיים כל המצוות, או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע. אז איך
הרמב״ם... זה תורתו.
תורתו זה שבע מצוות. כן? אז איך הרמב״ם, איך הרב כאן אומר שיכול להיות שתתכונן לצם צורת דת, הרמב״ם אומר שזה אסור להניח להם לעשות את זה. התשובה היא כן, הם לא שואלים אותם. כן, זאת אומרת, בדיעבד, כמו שאתה אומר.
מה זה לחדש דת?
להמציא דת. האם מותר לגוי להמציא דת? מותר או אסור? האם למוחמד... מה?
מה שאמרת אסור.
לא הבנתי.
אסור, מה שאמרת.
אסור, נכון. אז פה הרב אומר, גם אצל הגויים אפשר שתתכונן אצלם צורת דת שיש בה גם כן הבא של קדושה. אבל אמרת, אבל הרמב״ם אמר שאסור, נכון? מה התשובה? נכון, הרמב״ם אמר שאסור, אבל הגויים לא אכפת להם מה הרמב״ם אומר, כן? אז הרב מסביר את התופעה. זאת אומרת, זה כמו שהרמב״ם בעצמו אגב אומר את זה בהלכות מלכים, כשהוא מסביר מה ש... מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לנצרות ולאסלאם להתפשט בעולם, במיוחד הנצרות שהיא עבודה זרה והאסלאם שהוא כפירה. אז איך אפשר שהקדוש ברוך הוא ייתן? כי הוא כופר בתורת משה. ונשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לשתי הדתות האלה להשתלט על העולם? כן? היום רק לאחת מהן יש השתלטות על העולם, תנחשו איזו. והשאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא נתן? אומר הרמב״ם, זה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. הוא מעוניין שהרעיונות התנ"כיים יתפשטו בעולם, ומאחר והדתות האלה נושאות על פיהם הרבה רעיונות תנ"כיים, אז הקדוש ברוך הוא רצה שזה יתפשט, כדי שכאשר יבוא מלך המשיח ויורה להם את האמת, הם יבינו על מה הוא מדבר בכלל. בלי זה הם לא יבינו על מה הוא מדבר. בסדר? כן, בבקשה.
למה לא לרשות יותר דתות? הרי כשיהיה יותר דתות, יהיה יותר בלגן. כמו שרמב"ם אבן עזרא בירך שיהיה להם הרבה ראשים שתמיד יריבו.
נו, מי אמר שזה? מה, אתה רוצה את רעתה של האנושות? אנחנו רוצים, אני אגיד לך משהו, יש ביהדות רעיון כזה שאנחנו רוצים את טובת האנושות. שמעת על זה?
תראה, איזה
תקופות?
איזה מצב אנחנו? אני לא הייתי מתנגד שאיראן תחוסן. שעשו איזה טעות שם שהכל יבוא עליהם.
כן, בסדר, אבל זה אחרי שאתה נתת להם לעשות דתות. אז לכן עכשיו הם הופכים להיות אויבים שלנו. הנה, זה דוגמה. אבל ברור שבאופן בסיסי, אם תשאל מהי דת היהדות לגבי טובת העולם, האם היהדות רוצה את טובת האנושות או את רעת האנושות? אז הרומאים אמרו שהיהודים הם אויבי האנושות, והיהודים אומרים שהיהודים הם אוהבי האנושות. זה מחלוקת בין האנטישמים לבין היהודים. לפעמים יש יהודים שגם מאמצים את הדעה האנטישמית, אבל אני לא חושב שזה נכון. זאת אומרת, באמת אנחנו רוצים את תיקון העולם. אגב, אני יודע שאמרתי את זה השנה, אני חושב שגם אתה, בתפילה של ראש השנה. לתקן עולם במלכות שדי וכל בן בשר יקירו בשמך, להפנות אליך כבישי הארץ, יקירו וידעו כל יושבי תבל. אמרנו את זה באמצע התפילה. למה אני מדבר על ראש השנה? כי בסוף התפילה, בדרך כלל זה בסוף התפילה, אפשר להגיד שאדם ממהר לעבודה או כל מיני דברים כאלה, אבל בראש השנה הוא לא ממהר לשום מקום, וזה באמצע התפילה. ברור?
אבל אם מישהו מנסה באמת לעשות את זה, זה המוסלמים. שביד חזקה ובזרוע נטויה,
עושים רק כי אני מקווה לך. מה אתה לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד.
פרש
דבר
אחד. אם מישהו באמת מנסה לממש את הדבר הזה, שכולם יכירו בו, בשיטתם.
לא, לא, לא. הם לא מתכוונים שאנשים יכירו בשם. לא. הם מתכוונים ש... לא, 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 לא. סליחה, תן לי, סליחה. גם לי מותר לדבר פה. המטרה של האסלאם היא שכולם יקנעו לשם. לא שיכירו בשם. זה הבדל עצום. כן? פשוט מאוד. אם מישהו... יודע שאם הוא לא ייכנע, אז ישחטו אותו, אז הוא נכנע. זה אלוהים שנכנעים לפניו. זה לא אלוהים שמכירים אותו, שמכירים בו.
אז זה לא פועל יוצא? זה חשוב
לא יעבוד? מה? לא, לא. ממש לא. ולכן גם אלה שמאמינים בו, אחרי כמה דורות, הם נושאים בקרבם תסכול אלים, שבו הם רוצים לעשות לאחרים מה שעשו להם. בסופו של דבר. כן? כלומר, אותי הכריחו, אני אכריח את האחרים. כמו לפי העיקרון שילד מוכה, מכה. נכון? עכשיו, זה מסוכן, כי היום על כל קריקטורה, כך, מלחמת עולם. הרב, שנה טובה ומבורכת. לכאורה, העבודה, המצוות, גוזלת זמן הנדרש להכרה השכלית. וכן, הרי רבים מקיימים מצוות, ואין להם מושג ביניהם, ביניהם אני, מהי ידיעת השם. כלומר, השאלה היא, האם השתמשת במצוות כאמצעי או כמטרה? אם חינכו אותך לזה שהמצוות זה מטרה, אז הרסו לך את היכולת להבין שהם מביאים לידיעה. כן? אבל כבר לימדנו רבנו הרמב״ם שהמצוות הם אמצעי, והמטרה היא דעת השם. אז זה לא עניין של כמה זמן זה לוקח, כי אדרבה, הזמן שהמצוות לוקחות, זה זמן שמרוויחים אותו. מכוח המצוות זה מפנה את ההכרה לדעת השם האמיתית. אם יודעים שזאת המטרה, אם לא יודעים שזאת המטרה, אז אדם מבלה את ימיו בפרטי פרטים של דקדוקי דקדוקים חסרי משמעות, ועל זה הוא עושה מלחמות עולם. כן?
גם המצוות הלא שמיות?
השכליות?
לא, השמיות.
גם, ודאי, גם השמיות, כן. זה, אבל הרמב״ם מסביר, צריך ללמוד את האמן. לכן אומר הרמב״ם שאת המצוות השמיות, כדי שהם יביאו אותך למטרה, אתה צריך ללמוד את טעמיהם. גם להם יש טעם. כלומר, מצווה שמעית לפי הרמב״ם זה לא מצווה שאין לה טעם. אלא זה שהטעם שלה איננו גלוי ללא מחקר. למשל, איסור שעטנז. אז אם אתה יודע ידיעה היסטורית של מה המשמעות של שעטנז אצל עובדי עבודה זרה ואצלנו, אז אתה יכול להבין מה זה נותן. תן דוגמה פשוטה אגב. מה לבשו המצרים, איזה בד הם לבשו? פשטן, נכון? הפשטן זה הבגד המצרי העתיק. הרי זה מה שגידלו במצרים גם. ומה לבשו רועי צאן? צמר, כי זה מה שיש להם, יש להם כבשים, אז הם עושים צמר. אז העברים לבשו צמר. המצרים לבשו פשטן. אתה יוצא ממצרים, הקדוש ברוך אומר, לא לערב פשטן עם צמר. לא, כל אחד מבין למה.
זה, אבל הם לא שייך.
זו, לכן אומר הרמב״ם, כדי להבין מה התורה אסרה, אתה צריך בשביל זה מחקר. אחרי שאתה הבנת, זה כבר נושא לך הרבה, כי אתה מבין איך שהתורה רוצה להרחיק אותך מעבודה זרה.
אז כמו שהיום אני יכול כן לבוא על שעטנז, יכול, אם אני מבין את המסר.
זה מה שאני מסביר, שלפי הרמב״ם, אם אתה יודע שיש דבר שמקורו באיסור עבודה זרה, אז אתה רוצה לקיימו, כדי להתרחק מעבודה זרה. למרות ש... אם היום היית יוצא ממצרים, זה לא היה איסור. כן? התורה הייתה אומרת, לא לאכול פלאפל עם המבורגר. כן? משהו אחר. אם היית יוצא מארצות הברית. כן? או לא לשתות מצפוזים עם קולה. מצפוזים זה שלנו. קולה זה שלהם.
אבל אי אפשר
להוסיף
עוד משהו.
מה? כן.
לא, יש יצא משהו
עוד איזשהו
משהו, שיש
איסור, שתובעים
זה.
לא הבנתי.
לחדש עוד משהו? שאין לחדש כל פעם.
כן, אנחנו מחדשים, אל תדאג. יש לנו מספיק מלחמות ופשקבילים. זה בסדר. שנה טובה. האם האלוהים של סנטה קלאוס, למשל תראה, אני תראה דוגמה, בירושלים, בסוף המאה ה-19, עשו חרם, אסור ללמוד אנגלית. בסדר? ככה עשו אז הרבנים האשכנזים, החליטו שלא ללמוד אנגלית, הרבנים הספרדים דווקא לא הסכימו לעשות את החרם הזה, לא משנה. אבל אתה רואה, יש משהו, רוצים לאסור משהו. אפשר, חיים. כן. שנה טובה, האם האלוהים של סנטה קלאוס הוא אותו אלוהים שלנו? איזה מין עבודת השם זו? גם עובדי הפעור עבדו לאלוהים, ואנו מגנים אותם. תודה. זה שאלה מאוד עמוקה. האם, מי הוא אותו אלוה שעובדים לו עובדי עבודה זרה? אם אנחנו מחפשים את שורש השורשים, הם עובדים את אותו אלוה כמונו. כן? זה מה שהגמרא אומרת. דקרולה אלהה דאלהיה. שהוא אלוהי האלוהים. רק מה? זה אצלם דרך הרבה מסכים. האופן שבו הם ניגשים אליו, זה עבודה, איך אומר? עבודת השם, זרה. כלומר, זה עבודת השם שהיא זרה לנו. לכן, במובן של השאלה שלך, ברור שהאלוהים של סנטה קלאוס איננו האלוהים שלנו. בעמדה מסוימת. אבל אם אנחנו מחפשים שורשים, זה כן. אז זה תלוי באיזה מדרגת הכרה אתה מדבר. כמו שזה גם מה שאני אומר, זה הרמב״ם אומר בהלכות עבודה זרה. שחכמי האומות יודעים את האמת. כמו שנאמר, מי לא יראך מלך הגויים, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. זאת אומרת שיש הכרה פנימית שמגיעה עד האינסוף, אלא בהתגלות, אז יש דרכי עבודה שונים, ויש לפעמים דברים שהם קשרים לאומות והם טמאים לנו. אתן לך דוגמה. יש במסכת סנהדרין כתוב שאברהם אבינו נתן לבני הפילגשים, כתוב בתורה, שהוא נתן להם מתנות. אז הגמרא אומרת, מה זה המתנות האלה? שם הטומאה. מלמד שמסר להם שם טומאה. עכשיו, אם זה דבר שהוא טמא, איך אברהם נותן מתנה לבנים שלו דבר טמא? איך אפשר? אלא הכוונה שזה טמא לנו וטהור להם. יש דברים כאלה. בסדר, עכשיו גם בעבודת הפאור, מה שציינת, נכון? עבודת הפאור, אנחנו מגנים אותה. אבל אנחנו יודעים שבתוך עבודת הפאור הייתה גנוזה הכרה מאוד 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 עמוקה, אבל עטופה בהרבה ברבריות ולכלוך. ובפאור זה כפשוטו, הלכלוך. כן? מה הם הכירו? הם רצו להראות את הרעיון הידוע לנו שלט אתר פנוי מיני. אין מקום שהוא פנוי מאלוהות. אז הם צריכים להוכיח את זה. איך מוכיחים שאין מקום פנוי מאלוהות? אתה לוקח את המקום שנראה הכי פנוי מן האלוהות, ודווקא בזה אתה עובד את האלוה. זה עבודת הפיאור שהיית.
אז מה הגנאי? זה בכורה?
אז זה גנאי מאוד.
לא. ברור מה הגנאי?
לא, זה מראה מה האינטואיציה שיש מאחורי זה. אבל אינטואיציה... לא. צריך להבין. גם אצל אנשים היותר גרועים שבעולם יש אינטואיציות, תת מודעות, למה הם עושים את מה שהם עושים. ברור? אבל ברור שהמעשה הוא רע. העטיפה היא רע. אז צריך לדעת להעלות את זה למקום הנכון שלו.
אני רוצה לחדד את זה.
כן, בבקשה, אדוני.
מי צודק יותר? זה שאומר שלא מערערים בדברי תורה בשירותים, או זה שאומר שהאלוהים נמצאים בשירותים?
נכון, זאת השאלה. אז מה התשובה? אם מצד האמונה, אז אותו אדם שאומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, הוא הצודק. ואם מצד המוסר, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום, הוא הצודק. ולכן, שים לב, שכשאנחנו מכריזים שהשם נמצא בכל, אנחנו סוגרים את העיניים. שמת לב לזה? השם בנו השם אחד, סוגרים את העיניים. אפילו שמים את היד, כדי שהעיניים לא ייפתחו. נכון? וכאשר אנחנו מסתכל, כי אנחנו מתחילים להגיד שיש מדרגות במציאות, פותחים את העיניים. יש מדרגות. זה הכרה, היא מורכבת. כל מסר מורכב קשה להתקבל. כן? זה מסביר לך מדוע היום אנשים נוטים לקיצוניות פשטנית. כן, ברור. כן, בבקשה.
סנטה קלאוס, מה הוא בדיוק?
מה זה סנטה קלאוס?
מלאך, מה הוא?
לא, סנטה קלאוס זה מין דמות שבא מהמיתולוגיה הגרמנית, שהגויים הנוצרים מאמינים, משהו, לא יודע, בדיוק עד כמה הם מאמינים, ככה הם מספרים על כל פנים, שבליל חג המולד, אז יורד הסנטה קלאוס בתוך הערובה של הבתים, והוא מניח מתנות בנעליים של
היו. הבנתי, אבל כן. גם הבנתי שצבע אדום ולבן.
כן, כן.
הוא מלאך?
לא יודע מה זה. זה...
שקטן.
זה משהו כמו מלאך או שד, לא יודע מה. כן? למה זה מתאים בעומק ההכרה שלהם? אם אתה שם מכיר את המושג עתיק יומין אצלנו, זה מתאים לזה. דיוק. עכשיו, אבל זה הצורה המעוותת של זה. כן. אומנם, אז הרב אם כן אומר שיש מקום לדבר הזה. אומנם אותו חלק העבודה המיוחד בתעודתו הטובה, לכונן בפועל את חפץ השם בעולמו, כלומר, הרעיון של המצוות הראשונות, הפולחניות, הייתי אומר, הדתיות, יש גם אצל הגויים. אז מה מיוחד לנו? שיש לנו מצוות שמתקנות את העולם. וזה, אצל הגויים, אין. אין. כלומר, אומנם אותו חלק העבודה המיוחד בתעודתו הטובה לכונן בפועל את חפץ השם בעולמו, הוא סגולה מיוחדת לישראל. ועל זה נאמר, על זה נאמר, ונפלינו אני ועמך. איפה זה כתוב?
שער הבן.
מה?
שער הבן.
זה מה שאומר, מאיפה אתה יודע כל זה? קראנו את זה הבוקר, נכון? ונפלינו אני ועמך. נכון. הוא מגיד דבריו ליעקב, לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בא ליד האום. ועל כן, יש לצד המשפטי שבתורה, מה זה משפטי? דיני ממונות, למשל, דיני נפשות, וכדומה. דפקת לי את האוטו, תשלם לי, ביטוח, פה, שם, נכון? ועל כן, יש לצד המשפטי שבתורה, שהוא בוודאי בא לתיקון העולם בפועל, יחס מיוחד לישראל דווקא. כן, היה, למשל, ישו, הוא אמר, תנו לאלוהים, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. מה זה הדבר שהוא רוצה לתת לקיסר? על מה זה היה? מה, לא מכירים קצת ברית חדשה פה? מה, לא? מה למדתם בישיבה? מה? הוא רצה את המיסים, כן? שאלו את ישו, תלמידיו, האם מותר לשלם את המס למלך? אז הוא אמר, תביאו לי מטבע, נראה. ועל המטבע הייתה תמונה של הקיסר. אז הוא אמר, אתה יודע, אם ככה זה של הקיסר, תנו לקיסר את אשר לקיסר. ולאלוהים את אשר לאלוהים. אז בעצם מה אמר ישו? הוא אומר, תיקון העולם הזה לא מעניין אותי. זה תשאיר לביטוח לאומי. בסדר? אבל אני מטפל בצד של טהרת הלב, של הכרת הטובה לאלוהים וכו'. אומר הרב קוק, הנה, זה חסר לו פה החלק המיוחד לישראל. זה שיש אצל הגויים עבודת השם, פולחנית, בסדר, זה, אין מה להתפלא. כל אנתרופולוג יודע את זה. אבל זה שיש לנו תוכנית מעשית, פוליטית, כיצד לתקן את העולם, זה אין אצל הגויים. מובן?
כן. שבע מצוות בן נוח, זה לא תיקון העולם?
לא, שבע מצוות בן נוח זה מינימום של מינימום. זה כדי, לא, זה כדי להפסיק להיות בהמה. כן, כלומר, אדם שרוצח ונועף וגוזל ואוכל עבר מן החי, זה לא בן אדם. זה סתם חיה. וילד חי. כן, אז זה ברור שאנחנו רוצים להעלות.
שמים שופטים, שמים זה.
ברור, שופטים כדי לשפוט את המצוות האלה. יש איזה מינימום, אתה צודק. אבל זה מינימלי שבמינימלי. אם אתה מדבר על הרחבה, הרי גם דיני גזל. יש מחלוקת בין הפוסקים. מה נקרא גזל? אז יש לנו הלכות בשולחן ערוך חושן משפט, נכון? מה נקרא גזל? האם גוי שרוצה לקיים הלכות גזל, הלכות גזלה, צריך ללמוד שולחן ערוך חושן משפט או לא?
אבל יש לו. הוא לא לומד את זה, אבל יש
לו. זה מחלוקת בין הפוסקים. יש מן הפוסקים שאמרו שהם חייבים לקיים את ההלכות לפי השולחן ערוך שלנו. זה דבר קצת קשה לקבל. אבל מה?
אסור ללמוד וצריך לקיים.
לא, לא, אז את זה הוא יהיה חייב ללמוד, כי הוא יהיה חייב לדעת בדיוק מה ההגדרה של גזל לפי ההלכה, לפי שח וטז ומאירת, ואסמה, כן? ולראות מה האחרונים כתבו על זה. זה כך דעתו של הרב מאיר דן פלוצקי, בעל חמדת ישראל וכלי חמדה. והרב קוק חולק על זה בספר עץ הדר, שם הוא אומר במפורש שבדברים האלה הם יקבעו את הגדרים המדויקים של המצוות שלהם. זה, אתם רואים שפה המחלוקת ההלכתית יש לה השלכה רוחנית, פה באורות, כן.
הרב אומר ששבע מצוות בני נוח זה המינימום שבמינימום.
כן.
אבל לכאורה זה הרבה מאוד, רק שאצלנו זה מתפלא. זאת אומרת, כשאצלם דובר על עריות, אז זה מאסטר.
אתה צודק.
אם הם מפרקים את זה,
עם כל זה.
זה דבר על גזל, על כל דבר. בסך הכל זה לא להיות מינימום שבמינימום, זה מביאות הם לרמה לא רע בכלל, כי הם יעשו את זה כמו שצריך.
אז יש בזה משהו, זה נכון, אבל עדיין אתה יכול לומר שיש איזשהו ייאוש. טוב, אולי, דמר, יכול שהרב כאן לא דיבר על אלה שמקיים שבע מצוות בני נוח ברצינות. הוא מדבר פה על אומות העולם כפי שאנחנו מכירים אותם. שיצא מהנושא של שבע מצוות בני נוח זה לא מרכז ההכרה. כן? יש, אני רגיל להביא כדוגמה, יש ספר שכתב אחד, ספר בשם עלובי החיים, כתב אותו צרפתי בשם ויקטור משהו. מכירים? ויקטור הוגו, כן. אז הוא, ספר מאוד מעניין, זה חלק מרכזי של הספרות הקלאסית של אירופה. אז מה כתוב שם? כתוב שם שהעולם הוא רע. זה בעצם מה שכתוב בספר, שהעולם הוא מקום סבל נורא. והסבל נובע מזה שהמערכת היא אכזרית. מה היא המערכת? המערכת הפוליטית. המדינה, סדרי החברה, כל זה זה רע ואכזרי. מה בכל זאת יכול לעשות את החיים נעימים? טיפה קטנה של חסד נוצרי, של קצת אהבה, של קצת חמלה. זה מה שמאפשר לעבור את החיים הנוראים האלה איכשהו בנועם. אין שם בספר שום תוכנית כיצד לתקן את העולם. כן, כלומר, העולם, זאת לא, אין פה משימה, על כל פנים דתית, של תיקון העולם. אולי מסיבות טכניות, בני אדם ירצו לעשות את החיים יותר נוחים, אבל זאת היא יוזמה של חול, לא מיוזמה של קודש. בהגדרה, הקודש נמצא בבתי התפילה, במקום העבודה הפולחנית, בכנסיות מבחינתו. כן? אבל במקום שבו העולם מתנהל, שם הקודש אין לו מה לעשות. זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו אומרים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה מסיני, כן? ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלה מסיני. אז זה מה שאומר כאן. ועל זה נאמר, ועל כן יש צד, לצד המשפטי שבתורה, שהוא בוודאי בא לתיקון העולם בפועל, יחס מיוחד לישראל דווקא. ולכן ההלכה, ואלה המשפטים, אשר תשים לפניהם, זה לפני הדיינים, ולא לפני אומות העולם. אסור ללכת להישפט אצל השופט הגוי. כי כדי להמשיך את גילוי הטוב האלוהי הכללי, הקיים והנצחי, במעטה המעשי של סדרי החיים המוגבלים, צריך דווקא כוחה של הנבואה השלמה, שנתייחדה לישראל באדון הנביאים עליו השלום, שנגלה דבר השם לא פה אל פה. פחות ממדרגתו של משה, זאת נבואה, אבל נבואה כללית. אתם יודעים, הנביאים לא יכולים להמציא הלכות. נבואת משה, כן ממציאה הלכות. וההלכות האלה אומרות כיצד לשלם מיסים, כיצד לתקן את החברה. זאת אומרת שיש בתורת משה מה שאין בתורות של אומות העולם, אפילו כשיש להם קצת נבואה, אפילו, וקצת רוח הקודש, אבל יש אצלנו מה שאין אצלם, שזה תיקון סדרי החברה. מה שאין כן אצל אומות העולם. יש... אני אגיד את זה משהו. טוב, זה בסדר, זה מספיק לנו להיום. עד כאן פסקה ב', עכשיו היא ברורה.
הרב, למה היא פסקה? האסלאם לא רוצה לתקן את העולם?
האם האסלאם רוצה לתקן את העולם? לא. רוצה להכניע את העולם. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, הנחת היסוד של האסלאם היא שהאדם הוא ברברי. ולכן צריך להטיל עליו, על ידי פחד, את השלטון של אלוהים. זה משהו אחר לגמרי. כן.
א', יש שאלות בצורך שזה, אבל שאלה, לפני שהרב עונה שמה, אני עדיין לא הבנתי, הנוצרים לא רוצים בתיקון העולם? כל אחד לא רוצה בתיקון העולם.
לא. סליחה. אני חושב שכבודו לא יודע מה זה נצרות. הנצרות סבורה...
מה זה תיקון?
רגע, אני רוצה להסביר. הנצרות סבורה שתיקון העולם זה דבר יפה, ששייך לחול. זאת אומרת, זה דבר שעסקו בו הרומאים עוד לפני שהנצרות נולדה. ולכן העולם הרומאי ויורשיו יודעים שבזה הם מסודרים. הם יודעים איך לתקן את העולם. כלומר, לעשות מה שהגמרא אומרת, מרחצאות, שווקים, גשרים, הם יודעים לעשות.
מי שאמר זה שהוא גישה
נוצרית? זה גישה רומאית. הרומאי זה אדם שלוקח אחריות על העולם. הוא רוצה שהעולם יהיה מסודר, שיהיה גשר. במקום שתרד לגיא ותצטרך לעלות על גב חמור, הוא רוצה שיהיה לך גשר שתוכל ללכת עליו. בסדר? זה הרומאי עושה. מה הרומאי חושש ממנו? שמה לנשמה שלו אין חלק לעולם הבא. ולכן הרומאי המציא את הנצרות כדי שיהיה לו סולם להביא את הנשמה שלו לחיי הנצח. ולכן כל ההכרה הנוצרית מרוכזת רק מסביב לזה. הנחת היסוד של הנצרות זה שהעולם הפוליטי נתון בידי הרשעים. מי שרוצה לעסוק בזה, הרשע, שיעסוק. אבל המטרה היא להציל את הנשמה. הבנת? שאלה הבאה. שלום כבוד רבנו. והיום מתחילים להתערר הנצרות בפרט לאחר פרסום שישו היה נשוי רחמנא ליצלן. שנה מקסימה. טוב, תודה על ההערה. כל טוב, שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.